מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
לבנק מרכזי יש שני יעדים עיקריים. היעד הראשון הוא שמירה על יציבות המחירים, וזה לפי חוק, לפחות בישראל, אבל לא רק בישראל. היעד הנוסף הוא שבנק מרכזי צריך לשאוף למצב של תעסוקה מלאה במשק. יש כמובן עוד כמה תפקידים לבנקים מרכזיים, אבל אלו בגדול התפקידים העיקריים. אז כאשר בנק מרכזי עומד בשני יעדים אלו, כלומר שומר על רמת מחירים יציבה ועל שיעור אבטלה מתון, יש יציבות כלכלית. גם כאשר הבנק מצליח לעמוד ביעד אחד מבין השניים, סבירות גבוהה שעדיין יש יציבות כלכלית. מתי אם כן מתחילה הבעיה? כאשר הבנק המרכזי לא עומד בפני שני היעדים שלו, או במילים אחרות, כאשר האינפלציה עולה והאבטלה לא יורדת. וזו בדיוק הסיטואציה איתה בנקים מרכזיים בעולם מתמודדים בימים אלו, ובראשם הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב. והדילמה הזאת של הפדרל ריזרב, של הפד, היא האם להפחית את הסיוע הכלכלי שהחל לפני למעלה משנה, ובכך לסייע לירידה באבטלה, או להשאיר את הסיוע הכלכלי ולהסתכן באינפלציה. על כך דיבר אתמול יושב ראש הפד ג'יי פאוול, אחרי החלטת הריבית של הבנק המרכזי, ועל כך אנחנו גם נדבר היום, בפרק ה-156 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
אבל לא רק נדבר על הפד אתמול, למרות שיש שם כמה וכמה דברים מעניינים, אנחנו נדבר גם על בנק ישראל, שפרסם אתמול דוח נדיר, אפשר לקרוא לדוח נדיר, דוח המלצות לממשלה החדשה, אולי פשוט לא הייתה פה ממשלה חדשה שאנחנו לא יודעים.
זה לא נדיר שבנק ישראל מפרסם איזושהי המלצה לממשלה, בטח דוח גם ארוך, למעלה מ-100 עמודים, רק שזה לא קרה בשנתיים לפחות האחרונות עד כמה שאני זוכר, כי לא היה כל כך למי להמליץ, הכל היה כל הזמן במצב לא פרמננטי.
אולי הוא גם, סוף סוף אולי הוא אומר לעצמו, יש אולי מישהו שיקשיב.
כנראה.
Okay. טוב, אוקיי, אז בוא נתחיל לדבר. אז אתמול הריבית, החלטת ריבית בארצות הברית, שוב, פחות מעניין את ההחלטת ריבית, כי לא שינו את הריבית, בפעם כמה שנים, מי זוכר כבר מתי הריבית.
לא, דווקא בארצות הברית הריבית הרי כזכור עלתה ב-17-18 לתוך 19, התחילה לרדת במהלך 2020, וכמובן ירדה חזרה לאפס בקורונה. אז זה בגדול בשנה וחצי האחרונות, מאז הקורונה, אפילו פחות משנה וחצי. אבל באמת, כמו שאתה אומר, הנקודה לא הייתה מה יקרה לריבית, כי כולם ידעו שהיא לא תשתנה, אלא מה הפד יגיד לגבי האינפלציה בגדול, האם הוא ישנה את השיח שלו לגבי האינפלציה, שבחודשים האחרונים כל הזמן הפד אומר, האינפלציה היא זמנית, האינפלציה עולה ועולה ועולה, והוא מנסה להרגיע, תרגעו, זה זמני, אנחנו יודעים שהיא עולה, אבל לא צריך להתייחס לזה, כי זה לא ימשיך איתנו קדימה. והשאלה השנייה שגם נגזרת מזה, אבל לא רק, זה מה התוכניות של הפד לגבי הרחבה הכמותית, התוכנית רכישות אגרות חוב שהפד עדיין מבצע בהיקפים אדירים, שיוצאים במונחים שנתיים, זה למעלה מטריליון דולר בשנה, שהפד קונה אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, ופה לשאלה אם הוא ימשיך עם זה, אם לא, מתי הוא יפסיק, באיזה קצב, והפד הצליח להפתיע, הייתי אומר, לא איזה שוק, אף אחד לא הזדעזע אתמול, ראינו ירידות במניות, ראינו את הדולר עולה, את תשואות האג"ח עולות, כי בכל זאת הוא קצת הפתיע, הוא היה טיפה יותר אולי אופטימי במובן מסוים, ממה שהיה צפוי, אבל לא יצר איזה זעזוע בשווקים, ובוא נגיד מה
היה, ואז נבין את התגובות בשביל השווקים.
איך אפשר להתייחס לכל דבר. אז נתחיל דווקא מהרחבה הכמותית, שהפד בעצם אומר פעם ראשונה מאז משבר הקורונה, שהיה דיון במהלך הוועדה לסיום הרחבה הכמותית. זאת אומרת, הם יודעים שהם הולכים לסיים אותו, וכנראה השאלה היא רק מתי ואיך. אם זה יהיה, הם לא יסיימו את זה בבת אחת, אלא לאט לאט יצמצמו את היקף הרכישות כל רבעון בקצת, עד שזה מגיע לאפס. אז זה שזה בדיון של הוועדה, אנחנו עכשיו יודעים, עוד פעם, זה לא מאוד מפתיע, זה כן מעלה סימני של האחרים, כי אנחנו יודעים שביידן מתכנן תקציב גדול מאוד, חלק ממנו ימומן בעלות מיסים, אבל אנחנו רואים שבצד הפוליטי עלות מיסים זה לא דבר שקל להעביר, וכבר אנחנו רואים את השינויים שביידן נאלץ להכניס לתוכניות שלו מבחינת הקונגרס והסנאט בעיקר, שלא מסכימים להעביר עלות מיסים משמעותיות, ולכן חלק כנראה יותר גדול מהתוכניות שלו, או שהוא יבטל חלק מהתוכניות, או שהוא יצטרך לממן את זה בחוב. אם הוא מממן את זה בחוב, אז מישהו צריך לקנות את החוב. עד עכשיו הפד מאוד עזר לממשל לממן את החובות, בכך שהוא בעצם קנה את אותן אגרות חוב של הממשלה. אם הפד יוצא מהתמונה, אז כנראה שהביקוש לאגרות חוב ירד, כמו כל דבר, כשהביקוש יורד, אז גם המחיר יורד, וזה אומר בעצם עלייה בצורות האגח, בריביות בארצות הברית, בריביות לטווחים הארוכים, שזה משהו שאם הוא יהיה חד מדי, קיצוני מדי, יהיה מאוד קשה לשווקים להתמודד איתו.
אז אפשר אז להגיד שסבירות לא נמוכה שעד סוף השנה התוכנית תישאר, וזה בערך הזמנים שמדובר?
אני חושב שכן, זה הלוחות זמנים. בהודעה של דצמבר, הפד יבשר לנו, אולי אפילו כבר בהודעה של ספטמבר, יבשר לנו שהחל מינואר הוא מצמצם את היקף הרכישות ב-X דולרים בחודש. נשמע מאוד מאוד סביר, ועוד פעם, זה גם לא יפתיע. יכולות להיות הפתעות במובן הזה, אם הוא יגיד למשל, אני יורד להיקף של 60 מיליארד, ולא 80 מיליארד בחודש, או כאלו דברים, אבל אלה לא זעזועים, הוא לא יפתיק את זה בבת אחת, זה די ברור, אז אלו לא זעזועים שבאמת הם life changing מבחינת השווקים. איפה כן? הזעזוע הגדול, אפשר להגיד שבא אתמול, עוד פעם, זה לא היה ממש זעזוע, זעזועון קטנצ'יק, בכך שהפד מדבר על האינפלציה בצורה קצת פחות נחרצת ממה שהוא דיבר עד עכשיו. אז עד עכשיו כל הזמן בפד אמרו, אל תדאגו, זה זמני, זה זמני, כל חזרו על הטמפוררי, טמפוררי הזה, over and over again, ועכשיו הם מדברים על זה שאולי הם רואים את הזינוק באינפלציה, אינם רואים את זה כעניין מתמשך, אבל רואים שלפחות במהלך השנה הנוכחית, זה כן משהו שעדיין מאוד ישפיע. הם העלו את החזיות האינפלציה שלהם בצורה אפילו, אפשר להגיד, קיצונית. אם מסתכלים על התחזית ל-2021, התחזית הקודמת פורסמה במרץ, התחזית הזו הותקנה מ-2.4% תחזית אינפלציה, ל-3.4 שנתית, כן. סוף 2021.
כן.
2.4 ל-3.4, ואינפלציית הליבה, שזו האינפלציה שבאמת הפד מסתכל עליה, כי היא מנטרלת את מחירי האנרגיה ומחירי המזון, שכידוע לנו בגלל מחירי הסחורות זינקו, אבל זה בדרך כלל באמת אפשר להתייחס לזה כמשהו זמני. אינפלציית הליבה, תחזית עלתה מ-2.2 ל-3%. 3% זה כבר די רחוק מהיעד של הפד. היעד של הפד הוא עדיין 2%, אמנם לא כל שנה, אלא ממוצע על פני כמה שנים, זה השינוי הגדול שהפד עשה במהלך הקורונה, הוא אמר, אני מסתכל על האינפלציה כאינפלציה ממוצעת על פני כמה שנים, אם היו לנו כמה שנים של אינפלציה נמוכה, אז אני יכול להרשות לעצמי עכשיו כמה שנים של אינפלציה קצת יותר גבוהה מ-2%. אבל בהסתכלות אחורה, האינפלציה לא הייתה כל כך נמוכה, היא הייתה 1.6, 1.7, פתאום אנחנו עוברים לאינפלציה של 3%, אז זה מעלה את הממוצע
אבל זהו שאנחנו עוד לא עוברים לאינפלציה של 3%, זה התחזית. בוא, איך הם קובעים את התחזית הזאת?
התחזיות זה בגדול הערכות של חברי הפד. כל החברים בוועדה המוניטרית בעצם אומרים איפה הם רואים את האינפלציה, ועושים ממוצע לזה ומקבלים את התחזיות. הנקודה פה לא אם הם צודקים או לא, כי אתה יודע, כמו כל חזאי,
כן. הוא לא צודק.
אם הוא צודק ב-51% מהתחזיות שלו, אני תמיד אומר, אני מאוד מרוצה. 51% מהתחזיות שלנו יתבררו כנכונות. הנקודה היא מה הלך הרוח שהפד מעביר. והפד מעביר הלך רוח ש... אוקיי, אמרנו שזה זמני, אבל זה יימשך עוד כמה חודשים לפחות. עכשיו השאלה היא, אוקיי, מה לגבי 2022? כשרוב המומחים, אגב, לגבי למשל הנושא של השבבים האלקטרונים, אף אחד לא חושב שההיצע יחזור לעצמו לפני אמצע 2022, רוב הערכות הן רק בסוף 2022, נתחיל לראות את בעיית השבבים האלקטרונים מסתיימת, והבעיה הזאת משפיעה יותר ויותר ויותר. זה לא שהיא השפיעה כבר לגמרי וכל המחירים עלו. נוצרים עוד ועוד מחסורים בעוד ועוד מוצרים. אז זה כנראה משהו שימשיך קדימה. אנחנו רואים בעיית השינוע ממשיכה להיות מהותית, והמחירים של השינוע רק הולכים ועולים. הם לא עוצרו אפילו מלעלות. אז הפד דווקא פה מאותת לנו כאילו משהו קצת שונה, ואומר, לא, אבל בסוף תחזית האינפלציה ל-2022 הותקנה גם כלפי מעלה, אבל רק מ-2% ל-2.1%. אז הפד כאילו מאותת, כן, האינפלציה עכשיו רצינית, אבל אני מניח שזה יימשך שנה ולא יותר.
זהו, אז בגדול אני לא, אתה יודע מה, לפני כמה ימים פורסמו בארצות הברית נתוני המחירות הקמעונאיות. עכשיו, אני קראתי במקביל שכל הכלכלה נפתחה, ניו יורק כבר פתוחה לגמרי, אני חושב שעוד הרבה מדינות כבר כמעט אין הגבלות, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, פותחים את המשק, מוצאים יותר, המחירות אמורות לעלות, אבל קרה בדיוק הפוך, והמחירות האלה ירדו. זאת אומרת, ויש קשר בין מחירות קמעונאיות לאינפלציה. אגב, הסיבה שהם ירדו זה... לא פעם ולא פעמיים דיברת על זה בפרקים האחרונים, זה פשוט במקום לשבת בבית ולקנות את הרהיטים או את הרכב החדש או את ההוצאות הגדולות, אנשים פשוט יוצאים החוצה. אמנם הם יותר מבלים, אבל הם מוצאים פחות כסף, וזו הסיבה. אז מאיפה הביטחון שלו שזה לא זמני?
אני לא בטוח שזה עניין של ביטחון כמו עניין של wishful thinking. יש גורמים שברור לנו שהם זמניים. זאת אומרת, הפתיחה של המשק זה זמני. זה שמחירי הנופש בארצות הברית עלו, זה בהתייחס ללפני שנה, ברור שהמחירים יעלו. אנחנו רואים אותו דבר גם בישראל. בכל תחום השירותים, עליית המחירים, אפשר להגיד, היא די, זה בעיקר השפעת קצה של היציאה מהמשבר לעומת איפה שהיינו רק לפני כמה חודשים. אבל זה נכון, יש גורמים שלא כל כך ברור אם הם זמניים או לא, ובעיקר הנושא של צד ההיצע, בעיית השינוע, בעיות בהיצע של חומרי גלם, ושאלת השאלות היא גם שוק העבודה. השכר, כידוע, בארצות הברית עולה בקצב מהיר מאוד, בעיקר כי חסרים עובדים. התהליך הזה לפעמים הוא תהליך שמזין את עצמו. השכר עולה, אז הפירמות נאלצות לעלות מחירים כדי לפצות על השכר שמשנים יותר. האינפלציה גורמת ל... עוד עובדים לבקש העלאת שכר, כי פתאום ההוצאות שלהם גדלו, וזה תהליך כזה שמזין את עצמו, ומתי הוא יתכנס, זה לא כל כך ברור. אז יש פה...
אז זה יוצר בעיה, זה יוצר בעיה מבנית בשוק העבודה.
ככה נוצרת בדרך כלל אינפלציה. אינפלציה אמיתית, לא כי מחירי הנפט עלו, או כי מחירי המלונות היום הרבה יותר יקרים משהם היו לפני חצי שנה. זאת אינפלציה אמיתית. גם בעיה של היצע של השבבים, זו אינפלציה אמיתית, כי מחירים של מכוניות בארצות הברית מזנקים, גם חדשות, כי אין, וכתוצאה מזה גם יד שנייה. אנחנו רואים את מחירי הנדלן בארצות הברית, וגם בישראל אגב, הולכים ועולים ועולים ועולים, וזה ישתרשר מתישהו למחירי הסחירות, כי בסוף כשאתה קונה דירה במחיר יותר יקר, אז אתה גם תדרוש עליה סחירות יותר גבוהה, וזה, אלה תהליכים שהם תהליכים ארוכי טווח, הם לא תהליכים שקורים חודש אחד. ולכן אני חושב שזה יותר באמת עניין של wishful thinking מבחינת הפד, כי אם הוא יבוא ויגיד היום, חבר'ה, אנחנו לקראת גל אינפלציוני, עוד פעם, אני רוצה להבהיר פה, אנחנו לא מדברים על אינפלציה של שנות ה-70 או ה-80, מדברים על עלייה של האינפלציה לאזור של 3%, 3.5% לכל היותר, אבל אם הפד יבוא ויגיד, האינפלציה של ה-3% צפויה להימשך לא רק ב-2021, אלא גם ב-2022, הוא חייב לשנות כיוון במדיניות המוניטרית, כי יש לו, כמו שמעת, יש לו יעד, יש לו מנדט.
ואת זה הוא עוד לא אמר, הוא רק אולי רמז.
הוא אמר הפוך, הוא אמר, 21 האינפלציה תהיה 3%, אבל 22 היא חוזרת ל-2.1. אז הוא שוב פעם אומר לנו, היא זמנית. עכשיו, אתה רואה, בסוף, לוקחים את כל הדיבור של הפד לבטם ליין, כל התפיסה הזו משתרשרת לשורה התחתונה, שהיא תחזיות חברי הפד, לאיפה תהיה הריבית, בסוף השנה, בסוף 2022, בסוף 2023. אז ברבעון קודם התחזיות דיברו על העלאת ריבית רק בסוף 2023, זאת אומרת, מתי שאמרו, כן, מתישהו הריבית תעלה, אנחנו רואים שבעצם התחזיות האלה הותקנו, שבמהלך 2023 כבר יש שתי העלאות ריבית, לפי הממוצע של הדעות של חברי הפד, ש-13 מתוך 18 החברים מצפים לפחות להעלאת ריבית אחת במהלך 2023. זאת אומרת, יש כבר קונצנזוס די מוחלט שיצטרכו להעלות ריבית. חשוב לומר שהעלאת ריבית לפי הפד חייבת להגיע אחרי שמסיימים את הרחבה הכמותית.
אז זה לא יכול לבוא במקביל.
לא, הוא אמר די בבירור שקודם נסיים את הרחבה הכמותית, גם אין היגיון להעלות ריבית כשאתה עדיין עושה הרחבה כמותית. כי הרחבת כמותית היא כאילו הפחתות ריבית לעת מצו. כשאתה לא מצליח להוריד את הריבית, אז אתה עושה הרחבה כמותית. אז אם הוא מתחיל בסוף השנה, במהלך 2022 הוא יצמצם את הרחבה הכמותית, לפי התחזיות שלהם היום, זה אומר שבסוף 2022 פלוס מינוס, הוא כבר חייב לסיים לגמרי את הרחבה הכמותית. במהלך ארבעת הרבעונים של 22, כל רבעון או כל חודש לצמצם עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא מגיע בסוף 22 למצב שהוא לא רוכש את הרגחים, ועד מתישהו במהלך 23 הוא מתחיל להעלות את הריבית. אלה תחזיות שאני חושב שהשוק עדיין לא מעכל במלואם, אולי כולו מאמין, אולי כי מחכים לראות עד כמה האינפלציה היא באמת קבועה, או כמה היא זמנית, אבל אלה תחזיות שיכולות לשנות את שוק האג"ח, וכתוצאה מזה גם את שוק המניות.
אז בוא נחבר את זה לבנק ישראל, ועוד לפני שנגיע לדוח ההמלצות לממשלה החדשה, האם ההתייחסות לאינפלציה, מה ששמענו אתמול מהפד, היא זהה בפד ובבנק ישראל? זאת אומרת, גם פה חוששים מזה? ככה?
אני חושב שבנק ישראל פחות חושש, כי א', הגענו ממקום הרבה יותר נמוך, צריך לזכור. רוב התקופה של הקורונה, האינפלציה הייתה שלילית, גם עכשיו שהאינפלציה קצת עלתה, היא עדיין מתחת לחלק התחתון של היעד, ולכן בנק ישראל פחות, אני חושב, חושש מהנושא של האינפלציה, והוא בכלל לא שוקל על העוד ריבית, גם לא נגיד שנה קדימה.
אבל יהיה לו ברירה? אם ארצות הברית תתחיל לעלות ריבית?
תראה, אם ארצות הברית תתחיל לעלות ריבית, בנק ישראל יכול להרשות לעצמו באופן עקרוני לחכות, אפילו נוח לו, כי עלת ריבית בארצות הברית בזמן שבישראל לא מעלים, יכולה לחזק את הדולר לעומת השקל, משהו שבנק ישראל מנסה לעשות כבר שנים ולא מצליח.
כן.
אז יכול להיות שדווקא במובן הזה בנק ישראל ישמח לראות את הריבית עולה בארצות הברית, כמו שראינו ב-2017-2018, שזה היה מאוד נוח במובן הזה. העניין הוא שבהינתן שכל השאר קבוע, התחזקות של הדולר גם מייצרת עוד לחצים אינפלציונים. אז ב-2017-2018, לתוך 19, נכון, הדולר קצת עלה, נכון, זה קצת העלה את האינפלציה, אבל שאר הגורמים עדיין היו מאוד מאוד דפלציונים, וזה לא יצר לחץ על בנק ישראל. היום המצב הוא קצת שונה, יש לנו יותר גורמים אינפלציונים, אנחנו רואים גם את האינפלציה בישראל באיזושהי מגמת עלייה, תוסיף לזה גם החלשות של השקל לאורך זמן, זה כבר יכול להביא את האינפלציה לאזורים שמתקרבים לחלק העליון של היעד, ואז בנק ישראל לא תהיה לו ברירה, והוא יצטרך גם לעלות את הריבית.
השבוע בדיוק פורסם מדד המחירים.
כן, ואפילו הפתיע קצת כלפי מטה, כי התחזיות היו מאוד גבוהות, האמת ש ההפתעה נבע רק מסעיף אחד, סעיף הלבשה והנהלה שמשום מה ראינו הרבה פחות אינפלציה ממה שציפינו. שאר הסעיפים, אתה רואה עלייה סבירה באינפלציה, אתה מתחיל לראות את סעיף הדיור. מחירי הדירות, כמו שראינו ודיברו על זה לא מעט גם בשבוע האחרון, אני חושב בתקשורת, מחירי הדירות נלחצים כלפי מעלה, יש ביקוש אדיר לדירות, ההיצע עדיין נמוך, שוק המשכנתאות בסעיפים שלא נרשמו
כן.
מאז ומעולם, ומחירי הדירות, אמנם במדד המחירים לצרכן נמדדים רק מחירי השכירות, לא מחירי הדירות עצמן, ככה מודדים בכל העולם אגב, אבל בסוף כשמחירי הדירות עולים, אחרי כמה חודשים בדרך כלל, זה לוקח בין 4 ל-6 חודשים, זה מתגלגל לעלייה במחירי השכירות, ולכן סביר להניח שתסתכל שנה מהיום, אתה תראה עוד לחץ אינפלציוני שמגיע מכיוון סעיף הדיור, שהוא רבע מהמדד. תוסיף לזה את בעיית ההיצע, תוסיף לזה את הביקושים שהולכים וגוברים, אתה תראה את האינפלציה כנראה גם בלי הדולר מגיעה לאזור מרכז היעד של 2%. באזור הזה בנק ישראל יכול להגיד, אני לא מעלה ריבית, האינפלציה ב-2%, אני ממשיך לתמוך במשק. אבל אם בארצות הברית יעלו והדולר יתחזק וזה עוד ימשוך את האינפלציה לכיוון החלק העליון של היעד,
שזה 3%,
כן, כבר לבנק ישראל לא תהיה ברירה.
אז כן, אז בנק ישראל מוציא מכתב דוח לממשלה החדשה, והוא אומר את הוא לא הגיע פה לאיזה מסקנה ששוב הפילה אנשים מהכיסא, הוא אומר את הדברים הברורים, שצריך לאשר תקציב, שצריך מתישהו לעלות מיסים, והדגש פה על מתישהו, לא עכשיו, לא היום, לא מחר, וכמובן בדיור, הוא בהחלט מתייחס גם לסעיף הדיור, הוא מנסה לעודד את המדינה על צד ההיצע לבנות יותר, ואפילו יש איזה סעיף שאני חייב להגיד שלא ממש הבנתי אותו, הוא מנסה למשוך, להעלות את הארנונה למגורים, על מנת לעודד את הערים להקציב יותר שטחים לבניית דירות.
אחת הבעיות בשוק הדיור היום, היא שממשלה באה ואומרת, אוקיי, אני רוצה לבנות דירות, בעיר כזו או אחרת, בואו נעשה תוכנית, והעיריות עצמן לא רוצות. הן לא רוצות כי חלק מהדירות, למשל דירות קטנות, לא משתלם לעירייה לבנות, להכניס זוג צעיר שדורש הרבה הוצאות, צריך פארקים וצריך שעשועים, גני שעשועים וגני ילדים וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה הרבה הוצאות מצד העירייה, עם הכנסות יחסית נמוכות לדירות קטנות. ולכן ראינו גם בתקופה שניסו לעשות צעדים בשוק הדיור, ראינו הרבה פעמים את הצעדים האלה נתקעים בגלל אי שיתוף פעולה של העיריות, וראשי העיריות אמרו, היו כמה עיריות, שראשי העיריות אמרו בבירור, אנחנו לא מעוניינים שיבואו אלינו. אז אם הממשלה רוצה לפתור את בעיית הדיור, זה בעיה ברמה הממשלתית, בנק ישראל בא ואומר, תוציאו אתם, תעבירו אתם כסף לעיריות, שהם יוכלו בעצם לשנות את ההוצאות מול ההכנסות שלהם, שישתלם להם ללכת ולבנות.
אבל זה כמו לעלות מיסים. זה לעלות מיסים לאזרחים.
זה כמו לעלות מיסים, אלא אם כן הממשלה בעצם גם מסבסדת חלק.
אני לא קראתי את החלק הזה.
אבל זה נכון, בסופו של דבר, עוד פעם, לממשלה אין עץ של כסף.
כן.
היא יכולה גם הסבסוד בסוף מגיע מהכיס שלנו, אבל הממשלה, אם היא רוצה לפתור את בעיית הדיור, היא צריכה למצוא, זה יעלה לה כסף, כך או אחרת. השאלה היא מה המנגנון הנכון ויעיל ביותר להעביר את הכסף, שיעלה כמה שפחות ויעבוד כמה שיותר מהר. ואחת הבעיות זה באמת הקשר בין העיריות לממשלה, אם שיש להם אינטרסים שונים, וכרגע לפחות בסוף ההחלטה היא אצל העיריות, ולא אצל הממשלה.
אז מה בכל זאת מעניין בדוח? מה אני אקח ממנו?
תראה, הדוח, אני חושב, הוא קודם כל הוא מאוד מקיף, מדבר על כל סוגיות הבעיות הליבה של המשק הישראלי, אם זה בצד של החינוך, בצד של התשתיות, דברים שידועים ודיברנו עליהם אפילו פה, עם פרופסור בן דוד לפני מספר שבועות, ובנק ישראל הדוח שלו, דוח של, אני חושב, 133 עמודים, אל תתפוס אותי במספר המדויק, מאוד ארוך, מאוד מפורט. אני חושב שמה שמעניין בסוף, כמו שאמרתי קודם, אתה רוצה לעשות דברים, אתה רוצה לתת הכשרות, אתה רוצה לשפר את החינוך, כל זה עולה כסף, אין בכלל סימן שאלה. ובנק ישראל בא ובעצם נותן המלצה גם לממשלה, איך לממן את כל ההוצאות האלו. ובמגוון ההצעות שהוא נותן, הוא נוגע בשתי נקודות. נקודה ראשונה היא לגבי הגירעון הנוכחי, עוד לפני שעושים כל תוכנית שהיא. הגירעון הנוכחי, בנק ישראל אומר, הוא גירעון גבוה מדי, לא יציב, ואם נמשיך להתנהל איתו as is, פשוט לא נעשה שום דבר, אז יחס החוב תוצר של ישראל ילך ויעלה ויעלה ויעלה, לכיוון אפילו 100% בשנת 2040. זאת אומרת, אם לא נעשה שום דבר, המצב הפיסקלי של ישראל הולך למקום פחות טוב. וזה משהו גם שחברות הדירוג רוצות לראות, בסוף שמתחילה ממשלה ותוציא איזשהו תקציב, אז רוצים לראות איזשהו כיוון, לפחות, אני אגיד להורדת יחס החוב תוצר, לפחות לייצוב שלו. אז זה קודם כל. אז בנק ישראל בא ואומר, קודם כל, תטפלו בבעיה הנוכחית, כי בלי זה אין על מה לדבר. אחרי זה, בנק ישראל בא ואומר, אתם רוצים לעשות, אני חושב שאתם צריכים לעשות תוכנית כזו וכזו וכזו, וכאמור, הוא מפרט את כל הצעדים. עכשיו השאלה היא איך מממנים את התוכנית הזו. אז הוא נותן פה כמה אלטרנטיבות, אחת לממן רק על ידי חוב, שתיים לממן על ידי חוב והעלאות מיסים, שלוש, לממן על ידי גם חוב, גם העלות מיסים וגם קיצוץ בתקציבים הקיימים, בהוצאות, ובסוף אתה יכול או להעלות ההכנסות או להקטין את ההוצאות כדי שיהיה לך כסף למשהו אחר. ובנק ישראל מגיע פה למסקנה שהדרך היעילה ביותר היא לממן חצי על ידי חוב וחצי על ידי העלות מיסים. זו למעשה לא רק יעילה יותר, זו הדרך היחידה שתצליח לאורך זמן לשפר את יחס החוב לתוצר של ישראל. צריך לזכור שהתוכנית הזאת, גם ההנחה היא שהיא תשפר את התוצר. לא סתם עושים תוכנית כזאת, המטרה היא שהצמיחה בישראל תעלה באופן משמעותי בשנים הבאות, אתה משקיע עכשיו כסף.
ואז היא יצמצם תגיע את החוב.
כדי, לא יצמצם תגיע החוב. יצמצם את היחס חוב לתוצר. אתה תשקיע עכשיו כסף, החוב שלך יגדל, אבל אחרי זה התוצר יגדל הרבה יותר מהר, והיחס הזה שהוא בעצם הגורם הכי חשוב, הוא נטל החוב, הוא ילך למקום שהוא טוב יותר. אחרת אין טעם לעשות תוכנית. זה כמו שאתה לא קונה דירה להשקעה, אם בסופו של דבר אתה תשלם כל חודש יותר על המשכנתא מאשר שתקבל שכר דירה, ובסוף גם הערך של הדירה ירד. אין בזה שום היגיון. אז אתה עושה השקעות רק אם הן מחזירות את עצמן. והדרך היחידה לפי בנק ישראל, במודלים שהוא הריץ, לצמצם את יחס החוב תוצר לאורך זמן, זה באמת להוציא את התוכנית לפועל, ולממן אותה חצי על ידי חוב וחצי על ידי העלאות מיסים. הוא כמובן מדגיש בדוח שהעלאות מיסים כנראה לא צריך לעשות אותם עכשיו, כי אנחנו עדיין בהתאוששות מהקורונה, אולי ב-2023, זאת אומרת רק בחצי השני של התקציב הבא, נותן פה כזה טיפה, אפשר להגיד, הנחה לממשלה שנכנסת. לא, אני לא דוחף אתכם עכשיו להעלאת מיסים, אבל זה משהו שאתם חייבים לקחת בחשבון קדימה. אל תתפתו, בגלל שהסביבה הפוליטית היא עדיין לא הדבר הכי יציב בעולם, אל תתפתו להוציא כספים, להבטיח כספים,
כן.
בלי לראות מאיפה אתם מביאים את הכספים האלה אחר כך.
תראה, מה שכן היה לי חסר בדוח הזה, וזה דווקא אתמול במסיבת עיתונאים של הפד, פאוול אמר את זה, אני חושב שאחת הכתבות שאלה אותו, תגיד, מה עם שוק העבודה? נורא קשה לחברות לגייס עובדים, והאבטלה היא לא נמוכה כפי שציפיתם. אז הוא אמר, תקשיבו, אני עכשיו קשה לי להסתכל על המספרים של התעסוקה, ולצאת מהם במסקנות, משום שכל השוק הזה משתנה. המודל העבודה של החברות, של העובדים כלפי החברות, הגיוס עובדים, חכו, בוא נראה, בוא נעשה את הרפורמות, ואז נראה לאן אנחנו הולכים. הוא דיבר על העניין של התעסוקה המלאה, הוא אומר, בפעם האחרונה שאמרנו, שהפד אמר שהגענו לתעסוקה מלאה, היה עוד 8 שנים אחר כך, שרק הוסף, הורדנו את האבטלה. אז בוא לא נצא במסקנות. מה שהיה חסר לי בדוח בנק ישראל, זה בדיוק התייחסות לזה, למודל העבודה החדש, כי זה עכשיו אחת הבעיות הכי מרכזיות שיש במשק. איך למשוך את העובדים חזרה לעבודות, המתאימות להם, אולי, אתה יודע, המגזר הציבורי, הם בכלל עובדים רק מהמשרד, אולי יש מקום ממש להמליץ לממשלה, הלו, תקשיבו, זה כבר לא עובד, אתם לא יכולים להכריח אנשים לבוא 5 פעמים בשבוע אם הם לא חייבים לעבודה, ולא היה את זה.
תראה, הדוח מתעסק באמת בבעיות ארוכות הטווח של המשק. כשאתה מסתכל על הבעיות של הבעיות הדמוגרפיות בעיקר, וההשפעות שלהן על שוק העבודה, אלו בעיות שיגדירו האם ישראל בעוד 10-15 שנה היא בכלל משק מפותח, או שהיא חוזרת להיות איזשהו משק מתפתח עם עוני יחסי לעולם. זאת אומרת, אלו בעיות קריטיות לשאלת הקיום של המשק הישראלי והעוצמה של המשק הישראלי בטווח הארוך. אתה צודק מה שאתה אומר לגבי שוק העבודה, שיש בו המון שאלות שחשובות מאוד לשנה, שנתיים הקרובות, ונראה איך זה מתפתח, שאני גם בטוח שגם לבנק ישראל, בדיוק כמו לפאוול, אין הרבה תשובות, אבל בסוף הדוח מתייחס הרבה יותר לדברים של הטווח הארוך. אני חושב שגם בישראל, בניגוד לארצות הברית, בנק ישראל יודע שעוד חודש-חודשיים הנושא של החלט מאחורינו, ואז נראה אם אנשים חוזרים לעבוד, נראה מה קורה לשכר, יש פה גם הרבה אולי עניין של בוא נראה עוד חודש-חודשיים, עדיף לחכות ולראות איך דברים מסתדרים, מאשר לצאת בהצהרות ולראות בסופו של דבר שהן לא נכונות. אולי לאט לאט נראה שכן, אנשים חוזרים לעבוד ומוכנים לעבוד 5 ימים בשבוע במשרד, ואת כל ההנחות האלה שאנחנו בקורונה, כנראה יש אותן, אבל שאלה אם הן מספיק מהותיות כדי לשנות מגמות.
אני בספק אם מה שהיה הוא שיהיה לפני הקורונה, אבל אולי אני טועה, אולי. טוב, אוקיי. בוא נעבור לחלק האחרון, דבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
האמת כן, בשמחה. דיברת קודם על הבעיית ההיצע והמחירי השינוע וכן הלאה, אז משהו שקצת עבר מתחת לרדאר, זה ש... אתה יודע איפה הקורונה קצת חוזרת? בסין. דרום סין, יש יותר ויותר מקרים של קורונה, ואחד הנמלים החשובים בעולם, השם שלו זה ינטיאן אינטרנשיונל קונטיינר טרמינל, שליש מהייצוא הסיני עובר דרכו. באמת אחד הנמלים הגדולים, הוא בבעיה, יש מחסור ענק בעובדים, ובדרך כלל בימים רגילים, הזמן שאונייה ממתינה שם, עד שהיא מעמיסה סחורה או פורקת סחורה, עומד על חצי יום, וזה הגיע ל-16 ימים. וזה פשוט עלה בבלומברג שהמנכ״ל של מרסק, חברות הספנות הגדולות בעולם, אומר שזה שם את הסיפור של תעלת סואץ כאנקדוטה לא מעניינת. מה שקורה עכשיו בסין, וסביר להניח שאנחנו נראה את ההשפעות של אותו, ההשפעות של זה, זה כמו באמת גל שזה קורה, ואז לאט לאט אתה מתחיל לראות את ההשפעות, כי סחורות או נהרסות, או שלוקח זמן והן מתעכבות, ואז חומרי גלם מתעכבים, אז זה ייצור של מוצרים אחרים, לוקח זמן עד שגם הוא מתעכב, וכן הלאה וכן הלאה, זה לאו דווקא סחורות גמורות, וכנראה נרגיש גם את זה, וזה יבוא לידי ביטוי גם באינפלציה.
אני רוצה לקחת אותך לפרספקס. אתה מכיר את הפלסטיק הזה? אתה זוכר לפני שנה שישבנו במשרדים ובכל מקום, והיה את הפרספקס הזה, היינו בקוביות שקופות okay. כאלה? אז מחירות הפרספקס בארצות הברית קפצו בעקבות זה, בפי שלושה בשנה האחרונה, לכמעט מיליארד דולר. אממה, עברה שנה, ולא היה אפילו, אין אפילו מחקר אחד שאומר שהפרספקס הזה, שהפלסטיקים ששמו לנו מסביבנו, עוזרים. ההפך, יש מחקרים שאומרים שזה רק תרם להתפשטות הקורונה. למה? שתי סיבות עיקריות הם מציינים. סיבה אחת, יש את כל העניין, דבר ראשון, הבינו שהווירוס הוא מתערבב באוויר. הוא ויראלי, הוא איירבורן. ומה שקורה, ששמים את הפלסטיקים האלה, זה משנה את תחלופת האוויר במשרדים ובחללים סגורים, ואפילו גורם לעודף תחלואה, להתפשטות הווירוס. בנוסף לזה, מי שיושב שם, יש לו תחושת ביטחון מזויפת.
מרגיש חופשי להתנטש לכל מקום.
הוא מרגיש חופשי, בלי מסכה, בדיוק. וזהו, אז זה פשוט לא עוזר, פעם הבאה.
לא אמרו למרוח על כל הפרספקסים, למרוח על כולם גם אלכוג'ל? לא. היה חלק מהרות?
עוד אין מחקר על אלכוג'ל. אוקיי. זהו, אז זה בגדול, הסיפור. טוב, אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.